ערב טוב, ברשות הרב, קהל קדוש ברוכים תהיו. לפני כמה שנים הייתי בתוניס לבקר על קברו של רבי חייתאי אבלומט. כמובן שההתרגשות הייתה חזקה מאוד, ולהגיע בקרבת מקום כבר התחלתי לרעות, וממש נפלתי על הקבר באיזה הרגשה של קדושה נוראה במקום הזה. ומאז כשאני נזכר ברב חייתאי אבלומט, אני מבין את כל הסיפורים שכתבו, את כל מה שסיפרו על הרב מפאת הקדושה הנוראה שהייתה לו. להסביר מה זה קדושה, מה הרגשתי, כמובן שאי אפשר בפה להסביר. קדושה זה דבר שחשים בו בלב, חשים בו במוח, אבל לא חשים בו בגוף. הגוף לא יכול לומר מה, חוץ מאשר להתרגש ולרעות, אין שום הסבר. הפעלים שלו, דהיינו, מספיק לזכור אחרי פטירתו, אנחנו כבר יודעים מה היה בחייו. אם אחרי פטירתו באים שני אנשים ששילמו חוב אחד לשני, והשני אומר לו, לא שילמת לי, אני נשבע לך, שילמתי לך. לא שילמת, שילמתי, לא שילמת, שילמתי, בוא נלך לרב. איפה הרב? הרב נפטר. אז מה אם הרב נפטר? הוא חי. אתה ראית מה כתבו על הקבר שלו? הוא בחייתאי לא מת, בוא נלך אליו. התמימות של התוניסאים, בוא נלך אליו. והלכו. עמד הנתבע ואומר, רבי חייתאי, אז האדם הזה אומר עליי שאני לא שילמתי לו, ואני שילמתי לו. מה אתה אומר? תגיד לו. יצא הכל מהקבר בערבית, חלס, 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 שלוש פעמים, נפרע, נפרע, פרוע, פרוע, פרוע. היהודי התובע אמרנו, סליחה, סמכני, סליחה, אם הרב אמר, אמרנו, איזה תמימות, איזה פשטות, אבל איזה קדושה נוראה של הרב שבאים אליו בלי הודעה, בלי לחכות בתור, בלי לחכות בתור, ישר, לעניין, הרבי כך וכך וכך, מיד התשובה באה. אמרו החכמים, צדיקים נקראים חיים יותר מבחייהם. מה זה נקראים חיים במיתתם יותר? מה זה יותר? בחייהם, חיים, אם אדם חי רגיל, לא. אדם חי רגיל, צריך לחכות בתור, צריך לעשות הזמנה, צריך זה, דין תורה, עד שירשמו אותו. אבל אחרי פטירתו של אדם, אדם חי, צף למעלה. ואני נזכר כעת בסיפור שהיה בשבוע של הגאון רבי שלמה מזוז עליו השלום. הוא אח של חמותי עליה השלום. נפטר בשבט, היה זמן של בבא סאלי. היה גשם זלעפות. המשפחה שלו, יונתן מזוז, מצפת. והם באו להלוויה בנתיבות. עד שעה 7-8 בערב, עד שגמרו לקבור אותו. ואז רצו לחזור הביתה לצפת. הגיעו את התחנה המרכזית בתל אביב, אוטובוס אחרון בשעה 9 לצפת, נסע. והגשם שוטף. זה מספר לי יונתן מזוז, בעל המעשה. הוא אומר, אמרנו מה לעשה, מה לעשה, אז שם התחנה המרכזית הישנה, יש תחת כל מיני, יש איזה מוקיר, איזה שכה, בוא נשב פה, נשן פה, עד הבוקר. ככה התעטפו עם המעילים שלהם, והמטריות, יש בו שם. לא עבר 5 דקות, הם שומעים צעקות של מישהו שצועק, איפה משפחת מזוז, איפה משפחת מזוז, רוצים לצפת, רוצים לצפת, רוצים... אתה לצפת, מי קח לצפת? איפה, ברוך הבא. כן, כן, כמה אתם? 15, בוא תעלו. ולהם איזה מיניבוס קטן, עלו בו כולם, ונסעו לצפת. הנהג מספר לתומו על יונתן. אומר לו, נגיד את האמת, אני באתי פה, אבל עדיין הראש שלי מסכן על הזקן הזה שהיה בדרך. כנראה עשיתי טעות, אמר לו, לקחתי אותו. הוא לא זקן. אמר לו, אני נסעתי, המשפחה שלכם, לא יודע מי הוא. נסעתי לכיוון רחובות. אני רואה, עוצר אותי זקן אחד, גשם שוטף, ומישהו באמצע הדרך, זקן אחד, עוצר אותי. עשה לי, סבא, תעלה, תעלה. לא, 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 לא בשבילי. המשפחה שלי נמצאת בתחנה מרכזית. הם באו אליי היום, ואין להם אוטובוס שיקח אותם לצפת. הם צריכים לקחת, ללכת לקחת אותם לצפת. אמר, תעלה גם אתה. אני מסתדר. ולכן באתי וצעקתי, מזו משפחת מזוז, מי רוצה, מי רוצה. אמר, תגיד לי, אם אני אראה לך תמונה שלו, אתה תכיר אותו? אמר לו, כן. הגיעו על צפת, הוא תחכה כמה דקות, עלה לבית, הביא לו תמונה של רבי שלמה. הוא אומר לו, זה זה. הוא אומר, אתה צוחק עליי. אנחנו היינו בהלוויה שלו, היום קבעו אותו, מה אתה מדבר? והנהג הזה הוא חילוני גמור. אני לא מאמין לך, אתה בוא עד שבוע, בוא, אתה בוא תיקח אותנו לשבעה, תחזב אותנו. הוא אומר לו, אני בא, בחינם. אם זה אמיתי, אני לוקח אותו בחינם. אבל טוב, בשבעה הוא בא, ואז בשבעה בנימין סופר אחד מנתיבות, עשה תמונות של רבי שלמה, גדולות, צבעוניות יפות, רק הנהג ראה את זה, מה, זה אמיתי? אני ראיתי אותו, אבל לפני כמה שעות קבעו אותו, איך הוא יצא בחוץ, עוצר את הנהג, תלך לעשה שליטה של גדולי העולם, על העולם הזה כמו מים. לכן בחייהם הוא צריך להרים טלפון לאיזה נהג שיקח אותו, יעשה לו טוב ויקח אותו. עכשיו אחרי שהוא נפטר, אין שום בעיה, הולך למקום, בואי נה, תקח למשפחה משם. השליטה שלו מרחבת על פני המים. זה אתה רואה מה זה גדולתם של גדולי העולם? שהקדוש ברוך הוא ברא. ראה הקדוש ברוך הוא בני עלייה ואינם מועטים, עמד ושתלם בכל דור ודור. ואנחנו רואים ברוך השם את הדבר הזה במשך דורות רבים. כיצד עם ישראל תמיד יש להם צל וחוסים בצילו של גדול של הדור. ברוך השם, אנחנו לא היו חסרים גדולי עולם. על המודחי אליהו עליו השלום שהיה האחרון של הדור שלנו. וברוך השם, מי לא נהנה ממנו עצה ותושייה, ברכה ו... היה מקובל גדול, הכל היה בסתר. מקובל זה לא רק מי שעושה, יודע לעשות קבלה ולעשות סימן נפלאות. זה עושה נפלאות גדולות לבדו, כי לעולם חסדו. רק מי שיודע להתפלל לקדוש ברוך הוא, שיעשה סימן נפלאות, התפילה היא העיקר. וזה אחד מהדברים החשובים, שכל יהודי צריך להבין, אפילו שיש גדולים בעולם, אפילו שהגמרא אומרת, מי שיש לו חולה בביתו, ילך לחכם ויתפלל עליו שיתרפא. בכל זאת, תפילת החולה על עצמו חשובה וגדולה מאוד שהחולה בעצמו יתפלל לשם. אנחנו אומרים, שומע תפילת כל פה. לא שומע תפילת רב בלבד, אלא כל פה. זה כל אחד ואחד להתרגל להתפלל. זה אחד הדברים שראינו, שיעקב אבינו הכין את עצמו, גם דורון, גם תפילה, גם מלחמה, והתפילה הועילה. הנה, הוא לא הצטרך אפילו למלחמה. מראה לנו שהתפילה היא המועילה, היא המספר, היא העיקר. כל דבר ודבר, רחל, רבקה וישחק עקרה. ויעתה וישחק לנוכח אשתו כעקרה, ויעתה לו השם. מה זה לנוכח? נוכח ראשי תיבות, נשמת כל חי. לכן אתם רואים בנשמת כל חי, יש שם לפי שערי תתרומה, ישחק ורבקה. מראים לנו שזו התפילה שהתפללו, ישחק ורבקה, כדי שיפקדו, קראו ביחד נשמת כל חי. וגם אחרי שנולד ישחק, כנראה עוד פעם עשה לנוכח. זאת אומרת, אנחנו רואים ומבינים שהתפילה היא יסוד ושורש העבודה. והיום נדבר קצת בעניין של יראת שמיים. יש הלכה, היום אתם גם תלמדו גם מוסר וגם הלכה. יש הלכה בשולחן ערוך, בסימן סמך. כתוב שם, מצוות, יש אומרים שמצוות לא צריכות כבר. ויש אומרים צריכות כוונה וכן הלכה. אז הלכה שמצוות צריכות כוונה. למה? אם אדם עושה מצווה בלי לכוון, זה כמו גוף בלי נשמה, עושה קדיה, עושה דחורה, זה לא טוב. מצוות שאתה מכוון, עושה מצוות הקדוש ברוך הוא. כי בסופו של דבר, סוף דבר הכל נשמע, את האלוהים יראה, את מצוותיו שמו, כי זה כל האדם. יש את האדם בעולמו. אם לא קיימו מצוות. ולכן צריך פה לשים את הכוונה של האדם בקיום המצוות שהוא עושה. אבל ראינו בכל הפוסקים שהם סוברים נכון מצוות צריכות כוונה. אבל לא כל המצוות זה מעכב. יש מצוות שמעכב, שצריך לכוון, ויש מצוות שבדיעבד יצא. תיקח דוגמה. מי שצריך להתאהר, במקווה. אומר הרמב״ם, אף על פי שהאדם צריך לכוון שהוא טובל להתאהר, אם נפל למים כולו, נתאהר. אפילו שלא כיוון. למה? נכון שכוונה היא צריכה להיות ראשונה, היא המובילה, סוף מעשה ומחשבה תחילה, הכל נכון. אבל בפועל, הוא עשה את המעשה, והוא, המעשה מוציא מדי מחשבה. אז אפילו שהאדם לא כיוון כראוי, כיוון שהוא כבר בפועל הוא טבל, אז נחשב שהוא נטהר. בסדר. עכשיו, אדם שכתוב בגמרא בפסחים, מה זה? הגמרא בפסחים אומרת, מי שכפו אותו פרסיים, והכילו אותו כזית מצה בליל פסח. לא אכל ברצון, אלא הכריחו אותו. עד שבליעו לו בטן בגרון שלו, כזית מצה. האם יצא ידי חווה או לא? אומרת הגמרא, כיוון שהתורה אמרה לאכול מצה, הרי שאכל, הרי קיים הדן, בלע מצה, יצא. אז מה ההבדל? בלע, הכריחו אותו. בפועל הוא צריך לאכול כזית, אכל, אכל. אפילו שלא כיוון, יצא, כיוון שהוא עשה מעשה. אז כשהמצווה היא במעשה, אז המעשה הוא מסייע לאדם כאילו כיוון לעשות את המצווה. כי המעשה הוא בפועל וניכר לאדם. עכשיו, שאלה. אדם שרוצה לשמוע קול שופר, בהלכה הרמב"ם כותב שצריך גם השומע וגם המשמיע לכוון. השומע מכוון לצאת ידי חובה, המשמיע מכוון להוציא את כל מי ששומע אותו ידי חובה, ואם לא כיוונו שניהם, לא יצאו ידי חובה. למה? גם בדיעבד, אם תקעו בשופר, זה לא כיוון וזה לא כיוון, לא יצאו ידי חובה, צריך לחזור מחדש. למה? הרי הם שמעו שופר. בני שבשופר זה עניין של שמיעה, זה לא פעולה, זה לא מעשה. שמיעה זה לא בדיוק מעשה. לכן צריך שתהיה כוונה שהשומע מכוון לצאת והמשמיע יכוון להוציא. שליח ציבור הוא מכוון להוציא כל מי ששומע אותו. אם זה בבית כנסת, אם זה בעזרת נשים, אם זה בכניסה, אם זה נמצא מאחורי הבית, מי שגר על יד הבית, סמוך לבית, כן? גם כן, מי שנמצא שם, שומע. הוא יוצא ידי חובה מפני שהשליח ציבור מכוון ל...
עזוב אותו, יום יעמוד.
הוא בסדר גמור. אותו דבר בקריאת המגילה, מי שגר שכן ושומע מהבית שלו את השופר או קריאת מגילה, והשליח ציבור יצא ידי חובה. למה? כי השליח ציבור מכוון להוציא כל מי שישמע אותו. אז כאן הרמב״ם פוסק, וגם בשולחן ערוך, שצריך לכוון, ואם לא כיוון, מעכב וחוזר. אז ראינו חלק שמעכב וחלק שלא מעכב. יש עוד כמה מצוות שזה מעכב, וכדאי לכל יהודי ירא שמיים שידע את המצוות שהוא מקיים. ובכן, הרמב״ם פוסק, פסוק ראשון, על פי הגמרא, למי שיש לו חידוש יגיד, אני רוצה לשמוע. פסוק ראשון של שמע ישראל, צריך לכוון, כמו שהגמרא אומרת, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, עד כאן כוונת הלב. אדם צריך לכוון בקריאת שמע לכל הפחות פסוק ראשון. מה הכוונה? שמע ישראל, תבין ישראל, השם אלוקינו, השם שהוא האלוקים שלנו, הוא אחד, יחיד ומיוחד, אין עוד מלבדו. אז הפשטות של המילים, אני מכוון שהשם אחד. קשה מאוד לכוון ככה, קל מאוד. בסידורים של היום כתוב וגם אחד שמו אחד, וכתוב שבעה רכיעים, וכתוב ארבע מוחות העולם, אבל הכל מעורבב. זה לא צריך להיות כך. זה דין נפרד וזה דין נפרד. הדין העיקרי שאדם צריך לקרוא קריאת שמע, ואם לא כיוון לא יצא, זה שהוא מכוון השם אחד, אחד, יחיד ומיוחד, אין עוד מלבדו. אחר כך, אם יכול לדקדק באותיותיה, באותיות, ישים לב שא' זה השם אחד, ח' זה שהוא שליט בשבעה רקיעים והארץ, שזה ז' וח', וא' זה ח', וד' שהוא מושל בארבע רוחות העולם. זה דבר נוסף. הרמב״ם פוסק, על פי הגמרא, קרא ולא דקדק באותיותיה, יצא, בדיעבד יצא. אבל לכתחילה ברור שצריך לכוון את הכוונות האלה. אחרי מה שכתוב בסידור, התחלה העיקר שאתה מכוון, אחד, יחיד ומיוחד. את זה צריך ראשון להיות. הצלחת עוד להוסיף ח' שבעה רקיעים והארץ, תבוא עליך ברכה. הצלחת להוסיף ד' מושל ברוחות העולם, תבוא עליך ברכה. זה עוד תוספת. אבל לכתחילה ראוי לכוון את כל הכוונות האלה. זה בפסוק ראשון של קריאת שמע. אז זה מעכב. אדם שלא מכוון פסוק ראשון של קריאת שמע, לא יצא ידי חובת שמע ישראל. כל הפרשייה בחשוב. אבל את הפסוק ראשון חייב מדאורייתא לכוון. יש אדם שהוא מסתכל בסידור, וכתוב בסידור, הרי אני מכוון לקרוא קריאת שמע של שחרית, של ערבית, והרי אני מכוון לכבל עליי מלכותו ואלוהותו וייחודו אחרי שגמר לומר את המילים האלה וחשב, אומר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, וחשב על הבקבוק. לא יצא ידי חובה. צריך לחזור עוד פעם. למה? כל ההכנה שעשה זה לא מועיל. הכוונה באה אחרי המילים. מה אני אומר? שמע ישראל, הבן ישראל, אני מבין. השם אלוקינו, השם שהוא האלוקים שלנו, הוא אחד. אם אני מכוון את המילים אחד, דיינו, יחיד ומיוחד, אין עוד מלבדו, כיוונתי, יצאתי ידי חובה. ואחרי זה אני יכול לחשוב, מכוון לצאת ידי חובה, מכוון, כל הכבוד עושה את זה. אבל לכוון את הפשט של המילים, שהוא אחד, זה מעכב. טוב, אז פסוק ראשון של קריאת שמע. עוד מצווה שמעכבת, כתוב בגמרא שצריך אדם לכוון בתפילת 18. שואלת הגמרא 18 ברכות, מי יכול לכוון? יש חכם אחד שהיה אומר, אני מודה לראש שלי, כל, אני מכיר לו תודה. כל פעם שמגיע עמודים, וחדו מועד את הראש. עמודים אנחנו, הראש לא נופל לבד. אז זאת אומרת, שלא כל אחד ויחד יכול לכוון. אז מה? האמת היא, שגדולי העולם, כתוב על שם היה הבא, בירושלמי, אחד אמר, הייתי מכוון, מכוון, אבל בדרך מניתי את כל ההפרוחים שהיו על ידי נחלון. היצר הרע לא נותן לאדם להתרכז 100% הכל. באה הגמרא ואומרת, נכון, לא נמסר התורה למלאכי השרת, אבל ברכה ראשונה של אבות חייב לכבד. מה יש בברכה הזאת? אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, יצחק, יעקב, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו ואהבה, ברוך אתה השם עלי אברהם. זה כל הברכה. לכוון את המילים, מה אתה אומר בברכה הזאת. ההלכה היא שחייב אדם לכוון לכל הפחות באבות, ואם לא כיוון באבות, חייב לחזור לראש התפילה. כך פסק הרמב״ם, כך פסק ברם משוחר ערוך. בא הרמב״ם, וכותב, בימינו אנחנו לא יכולים לכוון, ולכן גם באבות פטור. וככה הסכימו כל האחרונים. הרבה מהאחרונים אמרו, לא יכול להיות. הרמב״ם פוסק חייב, אתה תגיד, פטור? מי אתה? וכך קיבלנו מרבותינו, חכמי טבריה, הרבי ברכין עליו השלום, שאמר, אי אפשר לחלוק על מרן והרמב״ם שפסקו להדיעה שגם ברכה הראשונה של אבות חייב לחזור. ואם בעיה שלו כשיחזור עוד פעם ישכח, שישכח ויחזור, ועוד פעם ישכח ויחזור, עד שיכוון כראוי. כשאני הייתי בחור, אני זוכר, דנתי בנושא הזה של מצוות זכות כוונה, לפני הרב, הוא היה בגיל 88. אמר לי, פסק ההלכה כמו הרמב״ם, צריך לחזור ולכוון באבות, ואם לא כיוון הוא נמצא בחזור כאה, צריך לחזור כל הזמן עד שתצא רוחו. תצא רוחו יש לו אדמתו. אמר לי, לא, כוונה אחרת לרוחו. מי ייתן כל עם השם נביאים כי ייתן השם את רוחו עליהם. מה זה רוחו? הכוונה שלו. זאת אומרת, עד יכוון, יחזור, טעה, עוד פעם יחזור, עד שתצא רוחו, כוונה עד שיכוון את כוונתו. כי סוף סוף, זה בסך הכל ברכה אחת. אתה חוזר על הברכה הראשונה, מה, אתה כבר חולם? כשהייתי פעם אצל הרב משאש, עליו השלום, הוא סיפר לי על הדבר הזה, דיברנו על הנושא הזה, אז הוא אמר לי, אגיד לך את האמת, גם אני פעם אחת, בבחרותי רציתי לכוון בכל התפילה. התרגשתי, אמרתי, היום אני מכוון בכל התפילה. מתחיל לכוון, אחד אבות, המגן אברהם, אתה גיבור, הגיע שם מחיי מתים, ברוך אתה השם מחיי המתים. כשכיוונתי מחיי המתים, התחלתי לחשוב, הנה עכשיו, הרב שלי יבוא, אבא שלי יבוא, רבי עקיבא יבוא, מרן יבוא, הרמב״ם יבוא, מה נשאל אותו? לא, זה נשאל אותו את זה, נשאל אותו את זה, אני חושב. אחרי שנייה, ברוך אתה השם מברך השנים. איך הגעתי לברך השנים, ריבונו של עולם? הייתי בחיי המתים, הגעתי לברך השנים. אמרתי, בזה הבנתי כמה גדולים דברי חכמים שאמרו לכוון באבות. אם אתה יכול עוד לכוון בעוד ברכה, אתה פועל לך ברכה, אבל לא מראש תסתבך עם עצמך, תעשה ברכת אבות ולאט לאט. האמת היא שרבותינו בעלי המוסר אומרים, טוב להתפלל מתוך הסידור. אמר עם הספר ישוב מחשבתו, אתה מכוון בספר ואין מילה מילה. שיש ברך עלינו וברכנו, כל מיני יעלה ויבוא. לפני התפילה אנחנו מקפלים בברך עלינו, בסידור לפנינו. מה זה בקופון הזה? ברך עלינו. מה זה בקופון? זה יעלה ויבוא. מה זה? זה עלינו. זה. ככה האדם פותר לעצמו, יש את כל. יכוון טוב ויקרא בתוך הסידור. ולכן אי אפשר לפסוק הלכות הפוך מההלכה, בגלל שהיום אנחנו לא מכוונים. מה זאת אומרת? אנחנו נהיינו דוקים. אנחנו בני אדם, אדם זר, יכנסים להם. אז כמו שראינו, בקריאת שמע כולה, אי אפשר לכוון בכל, אבל פסוק ראשון חייב לכוון. ואם לא כיוון, תחזור. אותו דבר בעמידה. 18 ברכות אתה לא יכול, זה הרבה. אבל ברכה ראשונה חייב לחזור. לא כיוון, תחזור. אם כן, אנחנו רואים עוד שתי מצוות, חוץ משופר ומרילה, עוד פסוק ראשון של קריאת שמע, וברכה ראשונה של העמידה. אלו ההלכות, שלושה ההלכות הראשונות, כתב אותם הרמב״ם במפורש. גם מה שאמרת לכם על אבות, גם כן כתב הרמב״ם במפורש. אבל האחרונים, משום מה, לא ציינו את זה. הרמב״ם, הוא היה ענק בענקים. הוא כתב על כל התורה כולה. אנחנו שעושים כמו שולחן ערוך, אנחנו מקיימים רק 20% מהתורה שבעל פה. כשאנחנו לומדים את הרמב״ם, עושים 100% מהתורה שבעל פה. לכן, חוץ משולחן ערוך, חייבים ללמוד את הרמב״ם, כי שם כל התורה כולה שם. אבל בטעם זה אנחנו רואים שהרבה מהחברים שלא הספיק להם הזמן מהחיים שלהם לקרוא את כל הרמב״ם, אז נשארו חסרים. ממילא כל אחד מגיע למצב. היה מישהו שפרסם שלפי הרמב״ם צריך לברך על נטילת לולב כשהלולב נמצא בשולחן. לא בידו. מי לא יודע, אנחנו לוקחים לולב ביד, מברכים, אחר לוקחים את האתרוג. והוא אומר לו, לפי הרמב״ם, כך כתב מאמרי סמח, ככה מקובלים, וכבר נהיה מקובלים ונהיה רמב״ם. ואז, במקרה, אני גמרתי את כל הרמב״ם, ואני יודע שהרמב״ם לא סובר ככה. אבל הוא מתעקש איתי, אמרתי, תגיד לי, אתה לומד את הרמב״ם במקום אחד בלבד? אמר לי, כן. אמרתי לו, בוא. מאיפה אתה מביא ראייה? שהרמב״ם אומר, כשהוא יעשה אגודה של הלולב, ויברך עליה, על נטילת לולב, מפני שהם נמצאים לפניו. כן? ואחר כך ייקח את הלולב ואת האתרוג, וינענע אותה. אם הוא אמר ואחר כך ייקח את הלולב, משמע שהברכה הייתה, בלי לולב. אתה רואה? אמרתי לו, תראה. הלשון כאן, הוא מסביר בסך הכל. אתה לא יכול לפסוק על פי דעה אחת. אמר לי, תביא ראייה אחרת. אמרתי, אני אביא ראייה אחרת. הרמב״ם, בסוף הלכות ברכות, פרק י"א בסוף, הוא כותב מה ההבדל בברכות שמברכים על או ל. למשל, על נטילת לולב או ליטול את הלולב. על קביעת מזוזה או לקבוע מזוזה. בלמד או בעל. והוא מסביר. אם אדם לוקח את הלולב בידו, מברך על נטילת לולב. ואם ברך על הלולב קודם שיטול את הלולב, יסיים ליטול את הלולב, ואחר כך ייטול את הלולב ואת האתרוג. אז אנחנו רואים שהרמב״ם, מה שהם רצו לפרש ברמב״ם בהלכות סוכה, שזה ככה צריך להיות, שמשאירים את הלולב ומברכים על נטילת לולב ואחר כך מרימים אותו. זה לא נכון. שהרי מה אומר? יברך על האגודה על נטילת לולב. זאת אומרת, מדובר שהוא תופס בידו. אחרת, רק אם הוא רוצה, בכוונה, מההתחלה לכוון שהוא משאיר את הלולב בשולחן, הוא מברך, יברך ליטול את הלולב ואחר כך ייקח את הלולב ויטול ביחד. אז אנחנו רואים שאת הרמב״ם לא אפשר להבין במקום אחד. ללמוד את הרמב״ם מהרבה מקומות. אז בהלכה הזאת, כמו שאמרתי לכם, אחרונים לא הספיקו ללמוד את כל הרמב״ם. בסופו של דבר זה, כל התורה כולה זה הון תועפות. נשארו עוד שתי הלכות, שיש בהן מפורש גם כן לכוון, והן מצוות נטילת לולב ומצוות להישאר בסוכה. הגמרא אומרת, אנשי ירושלים חשובים מאוד. למה? הם, כשלוקחים, יוצאים מביתו, לולבו בידו. הולך לבקר חולים, לולבו בידו. מנחם אבלים, לולבו בידו. עולה למחת כהנים, לולבו בידו. עולה לתורה, לולבו בידו. הולך בכנסת, לולבו בידו. נטלו לצאת בו, מברך על נטילת לולב. מה פירוש נטלו לצאת בו? הגמרא מספרת, למה הגמרא סיפרה כל הסיפור הזה? עונה הגמרא כדי לשבח אותם כמה שהיו חביבים עליהם המצוות, שלא עושים מצווה הוא שמח, אבל כל הזמן הלולב בידו. הוא מרגיש שהוא שמח במצוות. אבל לגבי הברכה, אומרת הגמרא, נטלו לצאת בו, מברך על נטילת לולב. זאת אומרת, כל הנטילות הראשונות, מהבית לבקר חולים, והוא בידו. הנטילה הזאת לא יוצאים מדי חובה. עד שיכוון לצאת בו. ברגע שהוא מכוון לצאת בו, עכשיו תברך על נטילת לולב. סימן שהמצוות נטילת לולב צריך לכוון שהוא מקיים את המצווה של נטילת לולב. עובדה לפני כן, רק משום חיבור מצווה הוא תפוס בידו. מה זה הולך לבקר חולים, לחיים מצוות, והוא עלול הרבה יותר, לא בשביל לצאת ידי חובת לולב. כי הרי הגמרא כשבא לומר נטלו לצאת בו, רק אז מברך על נטילת לולב. משמע שברגע שצריך לטול ולצאת ידי חובה, הוא צריך להתחבר. מכאן רואים, וכך פסק הרמב"ם, אבל מכאן רואים שגם המצווה הזאת צריך אדם לכוון שהוא מקיים מצווה. אז הרווחנו עוד מצווה. והמצווה האחרונה, מצווה תשב בסוכה. סוכה, אדם נכנס בה, פעם מביא צלחות, פעם מביא כוסות, פעם מביא בקבוקים, פעם מביא שתייה, מביא כיסאות, מביא אנשים, מביא אוכל, סלטים, כל פעם נכנס ויוצא. מתי הוא מברך לשב בסוכה? אומרת הגמרא, נכנס לישב בה, מברך לישב בסוכה. זאת אומרת, אם אדם לא נכנס להתעכב בסוכה, אלא רק לבינתיים, להביא דברים, זה, אל תברך. מזה לומדים שכשאדם רוצה לקיים מצוות ישיבה בסוכה, לאכול, לשתות, לקיים במצווה, הוא צריך לכוון שהוא מקיים מצוות ישיבה בסוכה, בסוכות הושבתי את בני ישראל. נמצא, למדנו, שהנה, גם מצוות ישב בסוכה צריך לכוון. יתר המצוות, אם צריך לכוון בכל המצוות, אבל אם לא כיוון, בדיעבד יצא. יש עוד הבדלים, בכל קדושה וטהרה, שהם מחמירים בהם בקודשים, וזה לא המקום להעריך, אני באתי כאן בשביל רק לחזק. למשל, אם אדם תובל אישה שטבלה, היא מכוונת לטבול להתאהר. ואם היא רוצה לאכול בקודשים, צריכה לכוון להתאהר לאכול בקודשים. נפלה למים, עלתה לטבילה מותרת לבעלה, ואסורה לאכול קודשים. למה? בשביל קודשים, מעלה עשו בקודשים, צריכה כוונה של טהרה לקודשים. אותו דבר, מי שהיזה פרה אדומה, אם הוא לא מכוון לטהר, לא טהר. חזור עוד פעם ויזע עם כוונה לטהר. כמו זה קרה פעם. אנחנו רואים שיש עוד כמה מצוות כאלה שהכוונה מעכבת, אבל לא שייכים לנו לדור שלנו, עד שיבנה המקדש במהרה בימינו. עכשיו, מה למדנו מהנושא הזה הכללי? שכשאדם מכוון במצווה, בסך הכל הוא מחדיר נשמה בתוך המצווה שהוא עושה. וגם הרגשה של האדם. רבי יוחנן, פעם אחת, ראו אותו שוחק, אמרו לו, מה אתה שוחק? אמרו לו, אני הנחתי תפילין, אני מניח תפילין. מה קרה, מסכן כנראה, היה לו שבוע ימים שלא הניח תפילין, היה לו תמיד, לא הלכים שלשולים. תפילין צריכים גוף נקי, אסור לו לא להניח תפילין. אבל כשהוא נהיה בריא והניח תפילין, היה שמח מאוד, מה יש? אני מניח תפילין. אבל אצלו כנראה היה מכוון מאוד מאוד, בפרט שהיה לו מניעה ועכשיו הניח, אז השמחה גדלה עד מאוד. צריך אדם לדעת שקיום המצוות, לקיים מצוות, זה אחד הדברים הכי חשובים שהאדם נמצא בו בעולם הזה. כולנו נמצאים בעולם הזה לקיים את התורה ואת המצוות. אפילו האדם הראשון שאין לו שום בלגול, הוא בריאה שיציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. שם אותו הקדוש ברוך הוא בגן עדן לעובדה ולשומרה. מה זה לעובדה ולשומרה? אומרת תרגום את אבן עוזאל, למלף באורייתא, ללמוד בתורה, ולמיתר פקודיה, ולשמור לקיים את המצוות. זאת אומרת, אפילו אדם הראשון שם אותו בגן עדן לתכלית אחת, תורה ומצוות, תורה ומצוות. ברור שכשאדם עושה כלאחר יד, הוא מראה זלזול במצווה. אם אדם נמצא באיזה מחשבות, והוא צריך לכוון בגלל שמע או תפילה, והראש שלו נמצא בעסקים, הוא פוגע בעצמו, ההפסד כולו שלו. אני אסיים בפירוש בפסוק, שבו תגלו ונגלה מיחד מה קרה לנס של כיפת ברזל בתחילת המלחמה, ומה קרה לנס שלא היה שלם בסוף כיפת ברזל. ארבעם מסכת פסחים דף נ' אומרת. פסוק אחד אומר, כי גדול עד שמיים חסדך. פסוק שני אומר, כי גדול מעל שמיים חסדך. עכשיו מה זה? פעם עד, פעם מעל. מה זה? אומרת הגמרא, כאן, כשעושים מצוות לשם שמיים, החסד של הקדוש ברוך הוא גדול מעל השמיים. ואם עושים מצוות שלא נשמע, המצווה, הזכות היא מגיעה עד השמיים בלבד. מה ההבדל בין מעל שמיים לעד שמיים? מסביר הר"ן, רבנו ניסים שמה, כשאדם מכוון לשמה, לשם שמיים, הקדוש ברוך הוא משנה סדרי שמיים, מערכות שמיים בשביל האדם הזה שעשה מצווה. הוא עשה לשם שמיים, את השמיים האלה אני מסדר שיהיה לפי רצונו של האדם הזה. אז כנראה, מתחילת המלחמה, היו לעם ישראל כולנו צדיקים, ועמך כולם צדיקים. היו לנו הרבה זכויות של מצוות עשה, של מצוות לשמה. אותם מצוות לשמה, זכינו לחסדך מעל שמיים. הפטריוט הזה עלה מעל השמיים, והוריד את כל הטילים שבאו עלינו. כמעט 80% הפיל. כשנגמר הזכות, לצערנו, נשארו המצוות שהן לא לשם שמיים, עד שמיים, אז פעם פיל, פעם לא, פעם כן, פעם לא, פעם כן. מכיוון שיש הבטחה לעם ישראל, כי לא יתוש השם עמו, ונחלתו לא יעזור. אז הקדוש ברוך הוא שמר עלינו. אם כי פה אחד, שתיים, שלוש שנפגעו, אבל בתוך הפגיעות האלה, ראינו עין בעין את הניסים הנפלאות, שהרבה בתקשורת לא סיפרו אותם, אבל ראינו את זה בעינינו. התקשורת לא חייבת, הם לא חייבים כלום, אנחנו לא חייבים להם שום דבר. אנחנו לא חייבים על פי התקשורת, אנחנו חייבים על פי המציאות. רק לראות את הבתים שנהרסו כליל, אפילו קירות לא נשארו. אתה רואה רק ממדים ארוכים כאלה עומדים, עד שהורידו כמה אחדים עם מסוק. הורידו אותה, אחד עם מנוף, אחד עם מסוק, הורידו אותם מהבתים שלהם. כולם היו חבויים בתוך החדרים האלה, קיימו מה שהנביא ישעיה אמר, לך עמי, בוא בחדריך, חבי כמעט רגע עד יעבור זעם. הם קיימו את הנבואה שהנביא אמר, נכנסים לחדר ממעט, סוגרים, מחכים, נגמר, הזעם, לצאת. באו לצאת, איפה יצאו? אין כלום, מכירו, אין שום דבר. בואו תראו מה זה חסד השם. חסד השם של הקדוש ברוך הוא עלינו. אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמה, מידת הדין מתוחה. אנחנו מפחדים, כל אחד מפחד. יעקב אבינו אמר שמיגרו מחית, מה נדבר? בתוך אותו מידת הדין המתוחה, נפל טיל בבלוק בראשון לציון, לא בבלוק, אלא בחצר של ראשון לציון, בלוק 8 קומות, נפל על הגז. ותוך שניות אחדות התלקח כל הגז שם. הרסיסים פגעו בגז, התלקח הגז. בתוך 20 שניות עוד רסיס, אותם רסיסים שבאו ממידת הדין המתוחה על עם ישראל, שהבניין הזה בשמונה קומות יסרף כולו. אותו רסיס בא מול האש ועשה חור בצינור מים, והצינור מים התיז מים וחיבה את האש. מה תראו? מי מסוגל לעשות דבר כזה? תעד לשם עולם. לעושה לפלאות גדולות לבדו, כאילו לא חסדו. יכל הרסיס הזה ליפול מאחורה והמים ילכו משם, או משם, או משם. לא! האש פה, המים צריכה לשבור פה את הצינור, כדי שיראו בדיוק מול האש, בתוך חצי דקה, פיצוץ, שריפה, כיבוי. ארבע מיטות בדין, לעצים ולאבנים, ולא לעם ישראל. וזה שאנחנו רואים כאילו מידת הדין מתוחה. ככה אנחנו רואים, ונראה בעזרת השם בקרוב, מה שהיה לנו בחג החנוכה. כל הניסים שהיה לנו היום, כשיגיע מוצאי שבת ונאמר שעשה נסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, אנחנו נאמר את זה לא רק על חנוכה שהיה אז, גם על עכשיו. אנחנו 8 ימים נגיד שעשה נסים לאבותינו. זה הפיצוי שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, על כל המלחמה 8 ימים, אנחנו עושים עכשיו 8 ימים שעשה נסים לאבותינו. ומה היה בחנוכה? מידת הדין מתוחה, נכנסו היוונים וטימאו כל השמנים, מידת הדין מתוחה. אבל בתוך מידת הדין תמיד עובר חוט של חסד, כי גדול מעל שמיים חסדך. עבר חוט של חסד, הזיז פח שמן קטן אחד, גלגל אותו באחד הרגליים של אחד החיילים והתחבא לו באיזו פינה, כדי שכשיכנסו ישראל ויטהרו את הקודש, יימצא אותו פח שמן שנוצר מאותו חוט של חסד שעבר בתוך מידת הדין. כמו שאמרתי לכם, אותו מידת הדין, שאותו רסיס שעבר את הגז, אותו רסיס שעבר את המים, והמים חיבה את האש. תעלה שמו לעד. כמה אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא? כשנזכרים בצדיקים ובמעשיהם ובעולם, היהודי מקבל אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא. ויאמינו בשם ומשה עבדו. צריכים עם ישראל להיות אמונים על התורה הקדושה, על דברי רבותינו, על פסקי הרמב״ם, ולדעת לעשות את המצוות כראוי לשם שמיים. ושבעזרת השם כל עם ישראל יעשו מצוות לשם שמיים, תמיד יתקיים בכם ובנו, כי גדול מעל שמיים חסדך. אמן כן יהי רצון. היו ברוכים.